זבחים דף י"ד מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. אפשר להקריב קורבן בלי לשחוט את הקורבן? אי אפשר. אפשר להקריב קורבן בלי לקבל את הדם של הקורבן? ודאי שאי אפשר, כי אחרת לא יוכלו לעשות זריקת הדם. ואיך אם כן יתכפר הקורבן הם לא יעשו זריקת הדם? אבל עבודה אחת יכול להיות מציאות כזאת שיקריבו קורבן ואת העבודה הזאת לא יעשו. איזו עבודה? עבודת הולכת הדם. הולכת הדם ממקום השחיטה אל המזבח. איך אם כן יוכלו לזרוק את הדם על המזבח אם לא יביאו את הדם ממקום השחיטה אל המזבח? פשוט מאוד, ישחיתו את הקורבן ליד המזבח. זוהי הטענה של רבי שמעון, ולכן הוא סובר שעבודת ההולכה, מחשבה פסולה, לא פוסלת את הקורבן בעבודה הזאת. זה מה שלמדנו במשנה, רבי שמעון מכשיר בהילוך. לפי היסוד הזה בא רבי שמעון בן לקיש ואומר דבר פלא פלאים. מה קורה באותם קורבנות שכן חייבים לעשות בהם הולכה? חטאות הפנימיות. למשל, קורבן פר וסעיר של יום הכיפורים, שהיו מזים מהדם של החטאות האלה בתוך ההיכל, בתוך קודש הקודשים. הרי אי אפשר לשחוט את החטאות האלה בתוך ההיכל, חייבים לשחוט אותם בעזרה. רש"י מסביר, מכיוון שזה לא כבוד לעזרה לשחוט בפנים קורבנות. אז ההולכה היא עבודה הכרחית. אם כן, בזה רבי שמעון מודה שבעבודה של ההולכה של הקורבנות האלה לתוך ההיכל, מחשבה כן פוסלת בהם. מה רבי שמעון בן לקיש? מודה רבי שמעון בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסלת בהו. למה? הועיל ועבודה שאין יכול לבטלה. שואלת הגמרא, רגע, חטאות הפנימיות, על זה אתה מדבר? רבי שמעון? רבי שמעון סבר שבכלל החטאות הפנימיות אין מחשבת פיגול. ואמר רבי שמעון, כל שאינו על המזבח החיצון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. איך אתה רוצה ללמוד שהולכת הדם של חטאות הפנימיות, בשעת ההולכה אפשר לחשוב מחשבת פיגול, דהיינו, שהכהן שמוליך את הדם יחשוב, את הדם הזה שאני עכשיו מוליך אותו, יזרקו את דמו מחר, לא היום, לא ביום כיפור, אלא מחרת יום הכיפורים, שזה מחוץ לזמנו. מה קורה לקורבן באותו רגע? פיגול. אם תאכל את הבשר של הקורבן, חיוב קרת. הרי סבר רבי שמעון שבחטאות הפנימיות אין את המושג הזה של פיגול. כי איפה המקור של כל המושג של הלכות פיגול? בקורבן שלמים. קורבן שלמים זה הזריקה שם זורקים על המזבח החיצון, לא על המזבח הפנימי ולא בתוך ההיכל. אז אם כן, חייבים דווקא כאלה קורבנות שכדי להתחייב פיגול, זה חייב להיות כזה סוג קורבן שהזריקת הדם תהיה על המזבח החיצון. ברגע שזריקת הדם היא בתוך ההיכל, לא שייך בדין פיגול. כך סובר רבי שמעון, כל שאינו על המזבח החיצון כשלמים, כל קורבן שלא זורקים את הדם של הקורבן על המזבח החיצון, כמו שזורקים את הדם של קורבן שלמים על המזבח החיצון, אין חייבים עליו משום פיגול, ובחיים לא יהיה לו דין פיגול. אז אם כן, איך אתה אומר שמחשבה פוסלת בהולכת הדם של חטאות הפנימיות? הרי חטאות הפנימיות לא שייך בהם בכלל מחשבת פיגול, לא בשחיטה, לא בקבלה ולא בהולכה ולא בזריקה, כי הרי זה לא קורבן שעושים את זריקת הדם על המזבח החיצון. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מודה היה לפסול. אמנם רבי שמעון סובר שבחטאות הפנימיות, מכיוון שלא זורקים את הדם על המזבח החיצון, אין מחשבת פיגול, זה לא מפגל את הקורבן. אבל אם הכהן חשב מחשבה של חוץ לזמנו, שיעשו זריקת הדם לא בזמן שצריך לזרוק את הדם של הקורבנות האלה, אמנם זה לא יהיה פיגול, אבל פסול זה יהיה. אמנם אם יאכלו מהקורבן, מהבשר של הקורבן, לא יהיו חייבים קרת כמו דין פיגול, אבל על כל פנים, פסול ודאי שיהיה בקורבן. אני נחשב מחשבה פסולה. מאיפה נלמד את הפסול הזה? מקל וחומר. ומה שלא לשמן שהוכשרו בשלמים, פסול בחטאת. הרי מה? המחשבה ששוחטים קורבן שלא לשם אותו קורבן. וקורבן שלמים, המחשבה לא פוסלת. כשישחטו קורבן שלמים לשם עולה, הקורבן יהיה כשר. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, המסכת פתחה במילים האלה, כשרים. בכללם זה גם קורבן שלמים. מחשבת שלא לשמן לא פוסלת בקורבן שלמים. אבל בקורבן חטאות הפנימיות, או סתם חטאת, כן פוסל את המחשבה הזאת. אז אם כן, כל שכן, מחשבת חוץ לזמנו, שמחשבה הזאת פוסלת גם בקורבן שלמים, כל שכן שזה פוסל בקורבן חטאות הפנימיות, וכל קורבנות החטאת. זה הקל וחומר. ומה שלא לשמן שוכשרו בשלמים, פסול בחטאת. מה המחשבה שלא לשמן, שזו מחשבה הרבה יותר קלה, שהיא הרי לא פוסלת בקורבן שלמים, בכל זאת בקורבן חטאת המחשבה הזאת כן פוסלת. אם כן, המחשבה של חוץ לזמנו, שהרבה יותר חמורה, אשר היא פוסל בשלמים, אינו דין שיפסול בחטאת, וכי לא נלמד קל וחומר שוודאי שזה פוסל בקורבן חטאת, ודאי שכן. אז אם כן, לומדים שמחשבה שהכהן חושב שהזריקת אדם תהיה חוץ לזמנו, ממש פוסלת את הקורבן. אמנם זה לא יהיה פיגול, כי דיני פיגול נכתבו בקורבן שלמים. ובקורבן שלמים, אדם נזרק על המזבח החיצון, לעומת זאת בחטאות הפנימיות הוא נזרק בתוך ההיכל. אבל בכל זאת, בשביל לפסול את הקורבן, ודאי שהקורבן ייפסל במחשבת חוץ לזמנו. אומרת הגמרא, והשכחן חוץ לזמנו, באמת מצאנו קל וחומר שמחשבה חוץ לזמנו פוסלת גם בחטאות הפנימיות. חוץ למקומו מנהלן, מאיפה נלמד שגם מחשבה שהכהן חושב שצריקת אדם יזרקו במקום שאסור לזרוק שם את אדם, המחשבה חוץ למקומו פוסלת את הקורבן. אומרת הגמרא, אם תלמד את זה מחוץ לזמנו, אם תלמד מבניין אב ממחשבת חוץ לזמנו, אי אפשר ללמוד. למה? כי חוץ לזמנו זה הרבה יותר חמור. אי אפשר ללמוד שזה לדמות חוץ למקומו לחוץ לזמנו, כי חוץ לזמנו זה הרי מפגל את הקורבן, זה עושה את הקורבן ממש פיגול ברגע שאתה חושב שהקורבן הזה יזרק אדם מחוץ לזמנו. למשל, הזריקת אדם צריכה להיות היום, אם חושבים בשעת שחיטה, אני שוחט את הקורבן על מנת שזריקת אדם יהיה מחר. אז המחשבה הזאת לא רק פוסלת את הקורבן, אלא ממש עושה אותו פיגול, ואם יאכלו מהבשר של הקורבן, יהיו חייבים קראת. אז איך אתה מדמה את זה למחשבת חוץ למקומו? הרי שם, גם אם חושבים את המחשבה הזאת של חוץ למקומו, אם אחר כך יאכלו מהבשר של הקורבן, אמנם הקורבן פסול, אבל אם יאכלו מהבשר של הקורבן, לא יהיו חייבים הרי קראת. אז אם כן, אי אפשר ללמוד לדמות בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו, כי מה מי מחוץ לזמנו, מה לחוץ לזמנו שכן קראת. אז אם כן, אי אפשר לדמות את זה למחשבה הזאת. ואם שלא לשמע, לדמות את מחשבת חוץ למקומו למחשבת שלא לשמע, זה גם כן אי אפשר. למה? שכן נוהג בבמה. הרי המחשבה הזאת של שלא לשמע נוהג גם בבמת יחיד. הרי לפני שהיה את המשכן בארץ ישראל, משכן שילה או הבית המקדש, לפני כן היה היתר שאפשר כל יהודי בחצר שלו לבוא לבנות שם במה, סוג של מזבח קטן, ולהקריב עליו קורבנות יחיד. אין שום בעיה. עכשיו, באותם הבמות, אם אחד מקריב קורבן שלמים והוא חושב שלא לשמע, אז בקורבן שלמים אמנם לא פוסל שלא לשמע. אבל מה יקרה אם זה קורבנות שכן פוסל בהם שלא לשמע? אם הוא יחשוב על הקורבן שלא לשמע, הקורבן יהיה פסול. אבל אם הוא יחשוב מחשבת חוץ למקומו, מה פירוש מחשבת חוץ למקומו? אני שוחט את הקורבן עכשיו על הבמה, ליד הבמה הזאת, על מנת שזריקת אדם יהיה במקום אחר. באיזה מקום אחר? במה לא היה סביבה מחיצות בבמת יחיד. אז אתה רוצה לעשות זריקת אדם, אתה יכול לעשות זריקת האדם איפה שאתה רוצה. לא היה מקום מסוים לאיפה צריך דווקא שם לעשות את עבודות הקורבנות, אכילות של הקורבן. אז אין מחשבת חוץ למקומו בבמה, ושלא לשמו, לכאורה יש כן. אז אתה לא יכול לדמות מחשבת שלא לשמו למחשבת חוץ למקומו, כי הרי מחשבת שלא לשמו הרבה יותר חמור, כי הרי נוהג גם בבמה, ולעומת זאת מחשבת חוץ למקומו לא נוהג בבמה, כי הרי לא היה גבולות סביב לבמה. אבל אם כן, אז אם כן, אפשר ללמוד מחשבת חוץ למקומו ממחשבת שלא לשמו. אומרת הגמרא, ודאי שאפשר ללמוד. כי מה אתה אומר? שמחשבת שלא לשמו יותר חמור כי הוא נוהג בבמה? באיזה קורבן נוהג מחשבת שלא לשמה? רק בקורבן חטאת וקורבן פסח. את שתי הקורבנות האלה לא יכלו להקריב בבמה. אז אם כן, כמו שלא נוהג בבמה מחשבת חוץ למקומו, גם לא נוהג בבמה מחשבת שלא לשמו. כי הקורבנות היחידים שיש בהם דין שלא לשמו, זה רק בקורבן פסח ובקורבן חטאת, שאותם בכלל אי אפשר להקריב בבמה, אז לא שייך בכלל בבמה. כמו שאין שם מחשבת חוץ למקומו, גם אין שם מחשבת שלא לשמו. כי הרי שלא לשמן, במה היא נוהג? באיזה קורבנות? רק בפסח וחטאת. פסח וחטאת בבמה לא קרבו. לא יכולו להקריב קורבן פסח ולא קורבן חטאת בבמת יחיד. אז אם כן, גם את המחשבה של שלא לשמע, גם כן לא יכולים לחשוב בשביל לפסול במחשבת, בבמה. אי אפשר לחשוב מחשבת שלא לשמע בבמה, ואי אפשר לחשוב גם מחשבת חוץ למקומו. אם כן, אפשר ללמוד קל וחומר מחשבת חוץ למקומו ממחשבת שלא לשמו. אם מחשבת שלא לשמו, שנוהג רק בפסח וחטאת, פוסל, כל שכן מחשבת חוץ למקומו שפוסל בכל הקורבנות, ודאי שכאן זה גם יפסול. זה אפשרות אחת, תירוץ אחד, והיא בהתאמה, הקשה היא. הקשה היא, אפשר לעשות הקש בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו. אפילו שלמעשה מחשבת חוץ לזמנו הרבה יותר חמור ממחשבת חוץ למקומו, כי הרי מחשבת חוץ לזמנו מביא את הקורבן לידי פיגול, ואז אם יאכלו מהבשר יהיו חייבים קרת. בכל זאת, אבל המחשבה של חוץ למקומו, לומדים אותה מהקש לחוץ לזמנו. וברגע שזה הקש, שהפסוק כותב את שתיהם יחד באותו מקום ולומדים הקש, גם אם אחד מהם יותר חמור, אפשר ללמוד ממנו, כי התורה הקישה אותם ולא משיבים על ההקש. הקישה הוא שלישי, מה שכתוב בפסוק, ואם יכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. הפסוק מדבר ברקובן שלמים, והוא מביא שם גם את המחשבה של חוץ למקומו וגם את הפיגול של חוץ לזמנו. ומקישים ביניהם כדי ללמד, כמו שיש פסול במחשבת חוץ לזמנו, ככה גם במחשבת חוץ למקומו, והמקור לפסול של מחשבת חוץ למקומו, לומדים מהקש מחוץ לזמנו. אמר רבה, בא רבה עכשיו עם מהלך של שילוב. אם אתה משלב בין השיטה של רבי שמעון לבין השיטה של רבי אלעזר בנו, אתה מגיע לדבר מאוד מעניין. הרי מה אומר רבי שמעון? בעבודת הולכה, כל הולכה שלא מעכבת כפרה, גם אם חשבו באותה הולכה מחשבה פסולה, זה לא פוסל את הקורבן. זה דעת רבי שמעון. רבי אלעזר מדבר על עניין אחר, הוא מדבר על השטח בבית המקדש, איפה אפשר לשחוט קורבן עולה וקורבן חטאת, שתי הקורבנות קודשי קודשים. בבית המקדש היה את האולם שהיה בצד מערב, יותר לכיוון מזרח היה את המזבח, שהוא היה נוטה לכיוון דרום. בדיוק איפה המזבח עמד, דרום או באמצע, יש על זה כמה דעות בחזל. אבל על כל פנים, מיד אחרי האולם, קצת יותר לכיוון מזרח, היה את המזבח. הקורבנות חטאת ועולה, היו צריכים להקריב אותם בשטח של בין המזבח לקיר של העזרה. כל השטח הזה היה אפשר להקריב בו קורבן עולה וקורבן חטאת. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבה, אם תמצא לומר רבי שמעון סבר לה כברי, אם רבי שמעון שאומר שהולכה במקום שלא מוכרח לעשות שם ההולכה, שאפשר להסתדר גם בלי לעשות את ההולכה הזאת, לדוגמה, אם אפשר לשחוט את הקורבן במקום יותר קרוב וכל ההולכה מיותרת כאן, אז המחשבה באותו זמן של ההולכה לא פוסלת במקום ההוא. אם כן, אם הוא סובר כמו בנו רבי אלעזר, דאמר בין האולם ולמזבח צפון. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, בא ואומר על השטח ההוא שדיברנו, שבין המזבח לצפון העזרה, לקיר הצפוני של העזרה, הוא בא ומוסיף את כל השטח שמהמזבח לכיוון האולם עד האולם, כל השטח שנמצא במקביל לדופן הצפוני של המזבח ועד הדופן של העזרה, אפשר לשחוט בכל השטח הזה את הקורבן חטאת ואת הקורבן עולה, את הקורבנות קודשי קודשים ששחיטתן בצפון. אם כן, אם כל השטח הזה נחשב צפון המזבח, אז אפשר הרי לשחוט את הקורבן חטאת ממש ממש קרוב, גם חטאות פנימיות, גם חטאות פנימיות שצריך לזרוק את הדם שלהם על הפרוכת או בתוך ההיכל, אפשר לשחוט את הקורבן ממש קרוב לפתח של האולם. כי הרי אפשר לשחוט אותו בכל האזור הצפוני עד לאולם. אז אם כן, אפשר לשחוט את הקורבן ממש סמוך לפתח של האולם, ואז כל השטח הזה שעושים הולכה מהעזרה עד לאולם, גם אם יהיה מחשבה של פסול לכהן שמוליך את הקורבן, המחשבה הזאת לא פוסלת את הקורבן, מכיוון שאפשר להסתדר בלי ההולכה הזאת, אם אנחנו כמובן משלבים את השיטה של רבי שמעון יחד עם רבי אלעזר. ועל זה אומרת הגמרא, שבאמת אין מחשבה מועלת בהולכת חטאות הפנימיות, כל זמן שהכהן מוליך את הדם של החטאות הפנימיות בכל השטח הזה של העזרה, אלא מפתח אולם ולפנים. רק בשטח הזה, מרגע שנכנסים לתוך הפתח של האולם, מאז אם הכהן יחשוב משעת ההולכה מחשבה פסולה, רק אז הוא יפסול את הקורבן. עכשיו, מכיוון שדיברנו על שילוב בין דעת רבי שמעון ועוד דעה, אז הגמרא מביאה עוד שילוב בין שתי דעות, שלמעשה יוצר מצב כזה שממעט בזמן שאפשר לחשוב מחשבת פסול שתפסול את הקורבן בזמן ההולכה של הדבר שמכשיר. בתוך ההיכל היה את השולחן. על השולחן היה את לחם הפנים. לחם הפנים היה נאכל לכהנים. והרי בכל דבר שנאכל בבית המקדש, יש חלק מסוים שניתן לגבוה לבורא עולם. אז בשביל זה היו מניחים על השולחן שתי בזיחי לבונה, שתי כפות שבפנים היה לבונה. בשבת היו לוקחים את שתי הכפות האלה למזבח החיצון ומקטירים את הבזיחים האלה, את הלבונה שיש בתוך הבזיחים, היו מקטירים את זה על המזבח. עכשיו, כשהיו מוליכים את הבזיחים האלה לכיוון המזבח, זה היה למעשה נחשב כמו עבודת ההולכה של אדם. אם הכהן היה חושב באותו זמן שהוא מוליך את הבזיחים מחשבת פסול, הוא היה פוסל את כל הלחם הפנים. ואם כן, העבודה הזאת, ההולכה הזאת, דווקא במקום שמעכב, לפי דעת רבי שמעון כמובן, דווקא במקום שחייבים לעשות את ההולכה, רק שם המחשבה של הכהן פוסלת. אבל אם הכהן חושב מחשבה בשעת ההולכה במקום שהוא לא מחויב ללכת באותו מקום, כי אפשר, לדוגמה, בתוך ההיכל, לא חייבים להעמיד את השולחן מהשליש הפנימי לכיוון קודש הקודשים, כמו שהיו באמת נוהגים להעמיד אותו שם. היה אפשר להעמיד את השולחן ממש בקצה של ההיכל לכיוון המזבח החיצון. אז אם כן, אפשר לחסוך את כל הדרך בתוך ההיכל עצמו. רק באולם היו צריכים, היו חייבים לעשות את ההולכה, בגלל שלא היו יכולים להכניס את השולחן לתוך האולם, כי הרי היה לו קדושה אחרת. אז אם כן, הזמן שהיה מעכב בהולכה זה מהיציאה מההיכל עד למזבח. עכשיו באה הגמרא ומחדשת שיש דעה של רבי יהודה. רבי יהודה סובר שכל השטח שבין המזבח לאולם התקדש בקדושת המזבח. זה מה שאומרת הגמרא. ואם תמצא לומר סבר לה כרבי יהודה דאמר תוך אזהרה מקדש, שרבי יהודה סובר שגם השטח שבין בית המקדש לבין המזבח יש לו קדושת המזבח ואפשר להקטיר קורבנות, או במקרה שלנו את בזיחי הלבונה על הרצפה ממש, אז אם כן אין מחשבה מועלת בהולכת סילוק בזיחין, הרי שהיו מוליכים את הבזיחין שהיו מסלקים אותם מהשולחן כדי להקטיר אותם על המזבח, אלא מפתח היכל ולחוץ. למה? כי הרי עד פתח היכל לא היו חייבים לעשות את ההולכה, כי הרי אפשר להעמיד את השולחן ממש ליד הפתח של ההיכל, ואם כן כל הדרך שעושים בתוך ההיכל היא לא דרך שמעכבת, כי הרי היה אפשר למנוע את הדרך הזאת. וגם מחוץ לאולם עד למזבח זה גם דרך שלא מעכבת לפי דעת רבי יהודה, כי הרי אפשר להקטיר את הבזיחין על הרצפה ממש בכניסה לאולם. ואם כן יוצא שהדרך היחידה שמעכבת זה מתחילת היציאה מההיכל עד סוף היציאה מהאולם. עכשיו הגמרא עוברת לשלב אחד עוד יותר, בשביל לצמצם יותר את הדרך שמעכבת. ואם תמצא לומר סבר קדושת היכל ואולם חדה היא, אם תרצה לומר שרבי שמעון סובר שקדושת היכל וקדושת האולם זה הכל קדושה אחת, שהאולם נחשב כאילו המשך של ההיכל, אז אם כן אין מחשבה מועלת אלא מפתח אולם ולחוץ. יוצא שמחשבה בשעת ההולכה, הזמן היחיד שלפי דעת רבי שמעון המחשבה מועלת, דיינו המחשבה פוסלת, מחשבת פסול בשעת ההולכה, זה רק בשטח הזה שבין התחילת היציאה מהאולם לסוף היציאה מהאולם. רק מפתח האולם ולחוץ, כי הרי הפתח של האולם היה לו עובי של 5 אמות. בתוך העובי הזה, אם הכהן עשה הולכה וחשב מחשבת פסול, זה יפסול את הקורבן. מכיוון שהרי האולם וההיכל, לפי הדעה הזאת, זה קדושה אחת, אז אפשר הרי להעמיד את השולחן ממש בפתח האולם. אז כל הדרך שעושים בהיכל ובאולם היא לכאורה לא, לפי זה היא לא מוכרחת, כי הרי אפשר להעמיד את השולחן יותר קרוב, ממש סמוך לפתח של האולם. אז הדרך היחידה שממש מעכבת זה רק השטח ההוא של 5 אמות של הפתח, כי הרי גם מיד מחוץ לפתח אפשר ישר להקטיר את הבזיחי הלבונה על הרצפה שבין האולם למזבח, כי הרי אנחנו סוברים לפי דעת רבי יהודה שהקרקע שבין האולם למזבח יש לה את קדושת המזבח. ואם תמצא לומר תוך הפתח כלפנים, אם תרצה לומר שגם העובי של הפתח של האולם נחשב כמו בתוך האולם, אז אם כן אין שום מקום שחייבים לעשות את ההולכה כשמוצאים את בזיחה הלבונה לכיוון המזבח. ואם כן, אין מחשבה מועלת אלא פסיעה אחת, אלא בכדי הושטת ידו. המחשבה מועלת רק ממש בסוף היציאה מהאולם, בסוף העובי של האולם, הפסיעה הזאת שמושיטים את היד החוצה מהפתח של האולם לקרקע של העזרה, רק שם, אם הכהן יחשוב מחשבת פסול, הוא יפסול את הקורבן. כי זה המקום היחיד שבאמת מעכב לעשות את ההולכה. ועל זה מוסיפים עוד דבר, ואם תמציא לומר צוואר הולכה שלא ברגל, לא שמע הולכה, אם אתה רוצה לומר שרבי שמעון סובר שכשהולכים לעשות הולכה, לא על ידי הרגל, אלא על ידי הושטה של היד, זה לא נחשב הולכה, אז כאן הרי מה עושים? מושיטים את היד מהפתח של האולם החוצה לקרקע של העזרה. זה המקום היחיד שלמעשה חייבים להוליך את הבזיך של הלבונה, של לחם הפנים. ואם כן, אם אתה סובר שזה לא נקרא הולכה, ההושטה הזאת, אז אין שום מקום שעושים את ההולכה של בזיכי הלבונה, שחייבים לעשות שם את ההולכה, ואם כן, שום מקום לא יפסול מחשבה, מחשבת פסול. בשום מקום של ההולכה הזאת, מכל הדרך שמוציאים את בזיכי הלבונה ועד המזבח, כי כל השטח ההוא למעשה אפשר לחסוך אותו, וזה לא מוכרח הדרך הזאת. זה מה שאומרת הגמרא, אין מחשבה מועלת כלל. אם אנחנו סוברים שהולכה שלא ברגל לא נקרא הולכה, אז אם כן אין שום מקום שהמחשבה פוסלת בהולכת הבזיכים של הלבונה מלחם הפנים עד למזבח. מכיוון שלמדנו את דעתו של רבי שמעון, שסובר שעבודת ההולכה היא לא תמיד עבודה שהיא מחויבת, ואם כן יש עליה קולות מסוימות, הגמרא דנה מה קורה אם עושים את עבודת ההולכה על ידי אחד שהוא לא כהן, על ידי זר, ישראל למשל. האם העבודה של ההולכה פסולה או לא? אמר לי אביי לאמורי דרב חיסדא. אביי אמר לאמורי של רב חיסדא. מה זה אמורי? זה היה כמו שיש מתורגמן, היה אחד ששמע מה שהרב אומר, והוא היה אומר בקול כדי שכולם ישמעו, מלשון אמר, המורה מלשון אמר, הוא היה אומר בקול מה שהיה אומר החכם. אז אביי פנה פעם לאמורי של רב חיסדא, ואומר לו, אתה הרי הרבה עם רב חיסדא, מבקש ממך טובה, פעם אחת יש לך איזו הזדמנות, תיגש אליו, תשאל אותו את השאלה הבאה. באי מיני מרב חיסדא, הולכה בזר מהו? מהי ההלכה? אם עושים הולכה על ידי זר, האם זה פוסל את הקורבן או לא פוסל את הקורבן? באמת שאל אותו, אמר לי קשרה. רב חיסדא ענה לאביי, העבודה הזאת תהיה קשרה. אפילו שההולכה נעשתה על ידי זר, הולכה לא פסולה בזר. ומקרא מסייעני, יש לי ראיה מהפסוק. הפסוק אומר, וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים מידם, והלוויים מפשיטים. הפסוק בעצם אומר שהישראלים ששחטו את הקורבן פסח, הביאו את הדם לכהנים. איך ומה עשו הכהנים עם הדם? היו זורקים אותו על המזבח. איך הגיע הדם עד למזבח? צריך לומר שהישראל הוא זה שהוליך את הדם עד המזבח. רואים שהולכה קשרה בזר. המשך של הפסוק, והלוויים מפשיטים, שהם היו מפשיטים את האור מהקורבן. ועל כל פנים רואים מכאן שהולכה קשרה בזר. מה טיב רב ששת? רב ששת בא והקשה קושייה על רב חיסדא. מה, לדעתך הולכה קשרה בזר? הרי יש ברייתא מפורשת שאומרת אחרת. זר, אחד שהוא לא כהן ועונן, אפילו אם הוא כהן, אבל לא עלינו, מת לו אחד מהשבעה קרובים באותו יום, שיש לו דין ענינות, אם מת לו או אביו או אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו או אשתו, אחותו מדובר באחות שלא התחתנה, אז יש לו דין ענינות באותו יום. עוד פסול שיש לכהן שפוסל אותו מלעשות עבודה, זה שיקור אם הוא שתה רביעית יין. הוא בעל מום, אם יש בו אחד מהמומים שפוסלים בעבודה. אז אחד מהפסולים האלה שעשה את אחד העבודות בקבלה, שהוא קיבל את הדם של הקורבן, בהולכה שהוא הוליך את הדם של הקורבן למקום המזבח, או בזריקה, אם אחד מהפסולים האלה עשה זריקת הדם, הדין הוא שזה יהיה פסול. וכן יושב, אם הכהן ישב בזמן העבודה, וכן שמאל, אם הוא עשה את זה ביד השמאלית, בכל העבודות האלה, על ידי הפסולים האלה, הקורבן יהיה פסול. אחד מהעבודות היה הולכה, אחד מהפסולים היה זר. אז רואים שהולכה פסולה בזר, אז יש פה קושייה אדירה על רב חיסדא. זאת אומרת, תיובתא זה באמת חייה מוחלטת לדברי רב חיסדא, ובאמת רואים מהברייתא כאן שהולכה פסולה בזר. שואלת הגמרא, והרב חיסדא קרקא אמר, הרי רב חיסדא הביא פסוק, שם רואים שהזר, ישראל, הביא את הדם, לכאורה הביא, החזיק את הדם ממש קרוב למזבח, והכהן רק לקח מידו בשביל לעשות זריקת הדם, אז לכאורה נראה פה שישראל עשה ממש הולכה. אומרת הגמרא, לא, דקעביד מעשה יצטבה. ישראל סך הכל היה כמו עמוד שמניחים עליו דברים, היה כהן שעשה הולכה של הדם והניח את הדם בידו של הישראל. בא כהן ולקח מידו של הישראל ועשה זריקת הדם. אבל ישראל עצמו לא הוליך את הדם כלום. הוא רק החזיק את זה. ולכן העבודה תהיה קשרה. עכשיו הגמרא מביאה דעה נוספת בעניין עבודת ההולכה, אם היא קשרה בזר או לא. רבא ורב יוסף דאמרי תרווי הוא הולכה בזר מחלוקת רבי שמעון ורבנן. המחלוקת של רבי שמעון ורבנן, האם עבודת הולכה במקום שהיא לא מחויבת, האם העבודה הזאת, המחשבת פסול, פוסלת או לא, נאמר שבאותו מחלוקת יש גם האם עבודת ההולכה שנעשתה בזר, כשרה או פסולה. רבי שמעון דאמר עבודה שאפשר לבטלה, לאו עבודה היא, לפי דעת רבי שמעון שסובר שעבודה כזאת של הולכה שאפשר לבטל אותה, אפשר פשוט לשחוט את הקורבן יותר קרוב למזבח, ואז יוכלו למנוע את ההולכה. אז אם כן, העבודה הזאת לא נחשבת עבודה. אז אם כן, היא גם תהיה קשרה בזר. מכיוון שההולכה הזאת לא נחשבת עבודה, היא יכולה להיעשות גם על ידי ישראל, ולאו דווקא על ידי כהן. ולרבנן, שסוברים שגם הולכה שלא חייבת להיעשות, בכל זאת, אם היה במחשבת פסול, זה פוסל את הקורבן. גם יהיה פסולה, אם יעשו את ההולכה, על ידי זר, הקורבן יהיה פסול. אמר לי, הבעיה, מה אתה אומר שעבודה שמחויבת בשביל הקורבן חייבת לעשות על ידי כהנים? אמר לי, הבעיה והשחיטה, זה עבודה שאי אפשר לבטלה. הרי שחיטה זה עבודה שאי אפשר להקריב קורבן בלי לשחוט אותו. ובכל זאת, וקשרה בזר. אתה רואה שאפשר לעשות את זה על ידי זר, סימן שגם עבודה שאי אפשר לבטלה, קשרה בזר. אמר לי, שחיטה לאו עבודה היא. השחיטה זה לא עבודה של כהונה, אפשר לעשות את זה אפילו על ידי ישראל. לכן, למרות שאי אפשר לבטלה, זה לא פסול בזר. שואלת הגמרא ולא, וכי עבודת השחיטה היא לא עבודה של כהונה? ואמר רבי זרע, אמר רב, שחיטת פרה של פרה אדומה, כששוחטים אותה על הר הזיתים, היא חייבת להיעשות דווקא על ידי כהן. אם זה יהיה בזר, היא תהיה פסולה. מה הסיבה שהיא חייבת לעשות דווקא על ידי כהן? ואמר רב עלה, אתה יודע למה? כי בשחיטת פרה אדומה כתוב שהיא צריכה לעשות על ידי אלעזר הכהן. רואים שזה חייב להיות דווקא על ידי כהנים. אולי זה רק היה באותו פרה אדומה, אבל זה לא מעכב לדורות. אולי זה לא חייב להיות ככה. וחוקה כתיב בה, הרי כתוב זאת חוקת התורה. ואם כן, כל מה שכתוב בפרשת פרה אדומה, מכיוון שכתוב שם חוקה, זה מעכב שזה יהיה בדיוק כמו שזה כתוב. תמיד שכתוב חוקה, זה אומר שזה חייב שיהיה בדיוק כמו שכתוב. אז חייב שיהיה השחיטה על ידי כהן. אם כן, אנחנו רואים שהעבודת שחיטת פרה אדומה כן נעשתה על ידי כהן. אז למה אתה אומר שעבודת השחיטה היא לא עבודה חשובה? מתרצת הגמרא, שאני פרה דקודשי בדק הבית היא. פרה אדומה זה שונה, כי זה לא קורבן, זה קודשי בדק הבית. הרי כמו שיש את התיקונים בקירות של בית המקדש, היו עושים כל מיני החזקות, החזקה שוטפת של בית המקדש, היה כסף, קופה מיוחדת בשביל זה. אבל זה לא העניין של הקורבנות, זה לא אותה קופה של הקורבנות. לדרגה אחרת לגמרי. הפרה האדומה היא גם כן לא נחשבת אחת מהקורבנות, והראיה שהיו שוחטים אותה לא בבית המקדש, שהיו שוחטים אותה בכלל בהר הזיתים. אז לכן, מכיוון שפרה האדומה זה לא קורבן, לכן זה חייב לעשות השחיטה שלה על ידי כהן. אבל בקורבנות לא חייב שהשחיטה תעשה על ידי כהן. שואלת הגמרא ולאו כל דכן הוא, וזה לא קל וחומר, אם פרה האדומה, שזה הרבה יותר קל, שזה אפילו לא קודשים, חייב לעשות על ידי כהן. כל שכן קודשים שהם ממש קורבנות, ודאי שהם צריכים לעשות דווקא על ידי כהן. אומרת הגמרא, קודשי בדק הבית, אב עבודה, קודשי מזבח, לאו עבודה היא. אם קודשי בדק הבית, שזה יותר קל, השחיטה נחשבת עבודה והיא צריכה לעשות על ידי כהן, אז ודאי שהקורבנות, ודאי נחשבת השחיטה שם עבודה, היא חייבת לעשות על ידי כהן. מתרצת הגמרא, אמר רב שישה ברי דרב אידי, שלא חייב להיות שכל דבר שנעשה על ידי כהן, זה אומר שזה נחשב עבודה. מדידה והמרות נגעים. אדם קם יום אחד בבוקר, הוא רואה שיש לו על האור איזשהו קטם. הוא בא לכהן, הכהן אומר לו, זה נגע צרת. ואם ילך לערב, והרב יגיד לו שזה נגע צרת, אין לזה שום משמעות. כשהכהן אומר שזה תמה, זה הופך להיות תמה. הכהן אומר לו שיסגר בשבעת ימים, שבעת ימי הסגר, הוא חייב להסתגר. זאת אומרת, הכהן הוא למעשה קובע את כל הדיני תומת נגעים. רואים מכאן שאפילו שתומת נגעים זה לא עניין של קודשים, בכל זאת מעכב בזה דווקא כהונה. אז יכול להיות גם לגבי פרה אדומה, למרות שזה לא עניין של קודשים, בכל זאת מעכב בזה שזה יהיה על ידי כהנים. דלאו עבודה היא, הוא בא, היא הכהונה. אז אתה רואה מפה אם כן, שלא כל דבר שצריכים כהן, זה אומר שזה עבודה. אז השחיטה באמת של הקורבנות לא הייתה נחשבת עבודה של כהונה, ולכן היא קשרה על ידי זר, אפילו שזה עבודה שהיא חייבת להיעשות. שואלת הגמרא, והרי הולכת איברים לכבש. עד עכשיו דיברנו כל הזמן על הולכה של דם למזבח. עכשיו מדברים על ההולכה של האיברים, של קורבן עולה, שמוליכים אותה לכבש, סוג של רמפה כזאת, שהדרך שמובילה אל המזבח, היו מוליכים את האיברים לכבש. אותה עבודה היה חייב לעשות על ידי כהן. למרות שגם אם האיברים נאבדו או נטמאו, הקורבן יהיה כשר, זו לא עבודה מעכבת. בכל זאת זה חייב לעשות על ידי כהן. והרי ההולכת איברים לכבש דה עבודה שאפשר לבטלה היא, ופסולה בזר. דכתיב והקריב הכהן, דווקא כהן, צריך להקריב את הכל והקטיר המזבחה. מה הכוונה פה והקריב? ואמר מר, זו הולכת איברים לכבש. אז אתה רואה אם כן, שגם עבודה כזאת שהיא לא מעכבת, בכל זאת היא חייבת לעשות על ידי כהנים. אז זה דוחה את היסוד שבנו רבא ורב יוסף, שעבודה שהיא מעכבת היא צריכה לעשות על ידי כהנים, עבודה שלא מעכבת יכולה לעשות על ידי ישראל. מתרץ את הגמרא, איכי דגלי גלי, ואיכי דלא גלי לא גלי. באמת, עבודה שלא מעכבת לא חייבת לעשות על ידי כהן, אבל איפה שהתורה גילתה מפורש שזה חייב לעשות דווקא על ידי כהן, שמה באמת זה חייב לעשות על ידי כהן. שואלת הגמרא, ולאו כל דכן הוא, וכי זה לא קל וחומר? ומה הולכת איברים לכבש? דלא מעכבי כפרה באי הכהונה. מה הולכת איברים לכבש שגם אם לא היו מוליכים את האיברים, וגם אם לא מקטירים את האיברים על המזבח, בכל זאת הגורבן יהיה כשר, אף על פי כן התורה אומרת שהעבודה הזאת חייבת לעשות על ידי כהן. אז אם כן, ודאי שהולכת דם, דמעכבה כפרה, לא כל שכן. הולכת הדם, שהיא מעכבת את הכפרה, שאם לא יוליכו את הדם ולא יזרקו את הדם, אז הקורבן יהיה פסול, אז כל שכן שההולכה חייבת לעשות על ידי כהן. אז איך רבא ורב יוסף, איך אב חיסדא באו ואמרו שאפשר בכלל להגיד דבר כזה שההולכה יכולה לעשות על ידי זר? אומרת הגמרא, התמר נמי אמר אולה אמר רבי אלעזר, הולכה בזר פסולה. אי אפשר לעשות הולכה על ידי זר. ואפילו לפי דעת רבי שמעון, שסובר שהולכה זה עבודה שלא חייבת לעשות, כי הרי יש מציאות כזאת, אפשר לזרוק את הדם בלי לעשות עבודה של הולכה, על ידי שישחטו את הקורבן ממש ליד המזבח, אפילו לפי דעתו שהולכה היא לא עבודה כל כך משמעותית, בכל זאת הוא סובר שאי אפשר לעשות את העבודה הזאת על ידי זר. אפילו לרבי שמעון, בכל זאת גם הוא יסכים עם זה, שאפילו שהוא סובר שבשעת ההולכה לא פוסל מחשבת פסול, אבל על ידי זר, כשזר יעשה את העבודה הזאת, גם הוא יודע שזה פוסל את הקורבן.